אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. בתוכנית הקודמת ליווינו את שאול וברנבא במסעם הראשון להפצת הבשורה כשליחים של קהילת המאמינים באנטיוכיה. מאנטיוכיה שבסוריה הם נסעו לעיר הנמל סלווקיה, ומשם הפליגו לקפריסין. בתחילה שהו בעיר סלמיס לחופו המזרחי של האי, ובהמשך חצו את האי לאורכו, והגיעו לעיר פאפוס שבקצה הדרום-מערבי של האי. משם החליטו השניים להפליג צפונה, לעיר הנמל פרגי שבאסיה הקטנה. אנו קוראים בספר מעשי השליחים, פרק י"ג ופסוק 13. שאול וחבריו הפליגו מפאפוס ובאו אל פרגי שבפמפיליה, אך יוחנן עזב אותם וחזר לירושלים. מכיוון שלוקס אינו מפרט את הסיבה לעזיבתו של יוחנן, אפשר רק לנחש מה הביא אותו לעזוב. נראה כי יוחנן עזב את החבורה בגלל קשיים שהתעוררו במסע הקשה, בין פרגי לאנטיוכיה שבפיסידיה, תחנתם הבאה, הפריד רכס הרי הטאורוס, אזור קשה למעבר, ששרץ בשודדי דרכים. יוחנן היה בנה של מרים, האישה רבת ההשפעה מן הקהילה הירושלמית, הוא כנראה התגעגע לשוב לקן החם שבירושלים. בנוסף לקשיי המסע, נראה כי התעוררו חילוקי דעות בין שלושת השליחים, הן בנוגע לעקרונות האמונה, והן בנוגע לכיוון שאליו צריכים היו ללכת. ליוחנן לא הייתה התעוזה ורוח ההרפתקנות שאפיינה את שאול, והוא חשב שההסמכה שקיבלו מהקהילה באנטיוכיה שבסוריה, הייתה לבשר בקפריסין בלבד. כנציג של הקהילה הירושלמית הוא היסס להמשיך לאזור בלתי ידוע ומאוכלס בגויים ברובו, ללא אישור והנחיה מפורשת של המנהיגים בירושלים. הוא חש כי השינוי במסלול המתוכנן היה אולי ביטוי לשינוי במטרות הביסור. אולי חשב שההיענות של הגויים הפגנים באזור ההוא לא תהיה רבה והיא לא מצדיקה את הסכנות שכרוכות בחציית שרשרת הערים הגבוהה. ייתכן גם שעקרונות תיאולוגיים עמוקים יותר, במה שנוגע למידת החופש שנתן שאול לגויים באי קיום המצוות, היו גורם מכריע. שאול מציין מאוחר יותר בפרק ט"ו ופסוק 38, שיוחנן פרש מהם בפמפיליה ולא נתלווה עליהם לעבודה. בנימה ביקורתית משהו. בסופו של דבר התפייס שאול עם יוחנן, וביקש ממנו להתלוות אליו בשלב מאוחר יותר. אנשים רבים מתחילים במשימה מסוימת מלאים בכוונות טובות, אולם ברגע שמתעוררים קשיים והדרך נעשית קשה ותלולה, הם נוטשים את המערכה וחוזרים הביתה. נחוצה מידה רבה של בגרות נפשית ורצון להקריב ולהתפשר, כדי להמשיך במשימה שבה מתגלים קשיים בלתי צפויים. יוחנן, מסיבה זו או אחרת, מסיבה מוצדקת ונכונה או סיבה בלתי מוצדקת, לא היה מסוגל להמשיך במשימה. יש להניח כי בנסיגתו הוא לא הביא כבוד לאביו שבשמיים. אבל האל סולח לו ונותן לו הזדמנות נוספת ומשימות חדשות שבהן הוא יכול היה להוכיח את עצמו. מפרגי המשיכו בדרכם והגיעו אל אנטיוכיה אשר בפיסדיה. כאן מתחילה השליחות לגלטיה, והקהילות שיסדו השליחים באזור זה הן קהילות גלטיה, אליהן ישלח שאול את האיגרת שנקראת בשם זה. נשים לב כי כבר בשלב זה מתאר לוקס את שאול כמנהיג של חבורת השליחים. השליחים המשיכו במסעם לכיוון צפון, ולאחר שחצו את רכס הרי הטאורוס, הגיעו לאנטיוכיה. ובשבת נכנסו לבית הכנסת וישבו. אחרי קריאת התורה והנביאים, שלחו עליהם ראשי בית הכנסת לאמור, אנשים אחים, אם יש לכם דבר מוסר אל העם, דברו. בכל מקום אליו הגיע, נכנס שאול קודם כל לבית הכנסת המקומי. למרות ששאול נקרא להיות שליח של ישוע אל הגויים, כפי שהוא עצמו הכריז לא אחת באגרותיו, היה לו הרגל קבוע לכל אורך חייו להביא את הבשורה הטובה על ישוע המשיח, קודם כל אל היהודים, בכל מקום שבו נמצאו יהודים. בית הכנסת היה המקום אליו פנה כל יהודי שהגיע לביקור בעיר, ורצה ללון בה ולפגוש את יהודי המקום. לשליחים שנדדו במסעות הביסור, לא הייתה בעיה לשמור על אורח חיים יהודי, לקיים את מצוות הכשרות ולהשתתף באספות התפילה של בתי הכנסת. כמעט בכל מקום שבו ביקרו היו בתי כנסת עליהם יכלו לפנות. גם באנטיוכיה שבפיסדיה הייתה קהילה יהודית קטנה. שאול וברנבה היו אורחים רצויים. באי בית הכנסת התייחסו עליהם בכבוד משום שבאו מירושלים, והיהודים המקומיים רצו לשמוע את דבר אדוני מפיהם, וגם את החדשות האחרונות מירושלים. מעמדו של שאול כתלמיד חכם בבית מדרשו של גמליאל בירושלים, ובקיאותו בתנ"ך ובפירושים השונים, פתחו בפניו את האפשרות לדרוש בבית הכנסת בזמן התפילה. מעמדו של ברנבה כלוי אפשר לו לקרוא את החלק השני של פרשת השבוע בשבתות. קודם נערך הטקס המסורתי של שחרית לשבת, שירי הלל מתוך המזמורים, אדון עולם, ברכו, קריאת שמע, תפילת העמידה וקריאת התורה. הקריאה נסתיימה במפטיר ולאחר מכן ההפטרה. עכשיו הגיעה עת הדרשה, וכך מוזמן שאול לשאת את דברו בפני באי בית הכנסת בשבת. במצב תומה היה ישוע כשבא לבית הכנסת בנצרת והתבקש לשאת שם את דברו בשבת. דרשתו של שאול בבית הכנסת שבאנטיוכיה היא דוגמה לדרך שבה הציג את הבשורה בפני היהודים. כמו בנאום ההגנה של סטפן בפני הסנהדרין, גם שאול מתייחס להיסטוריה של היחסים בין עם ישראל לאלוהי ישראל. ישוע מוצג על ידו כבן דוד, מונח שזוהה על ידי היהודים עם המשיח. כאן שאול הניף את ידו ואמר, אנשי ישראל ויראי האלוהים שמעו. שאול פונה קודם כל ליהודים שהיו נוכחים במקום, אבל גם לכל יראי האלוהים, גויים שהתקרבו ליהדות והיו מאמינים באל האחד והיחיד. כל מי שרצה לשמוע את דבר הבשורה היה מוזמן לעשות כן. אלוהי העם הזה, אלוהי ישראל, בחר באבותינו ורומם את העם ביותם גרים בארץ מצרים, וביד רמה הוציאם משם. שוב משתמש שאול בביטוי שמורה על נוכחותם של גויים בקרב באי בית הכנסת. אלוהי העם הזה, אלוהי ישראל, הוא מפרש, אבל מיד הוא מזהה את עצמו כיהודי. בחר באבותינו. טוב לזכור בהקשר למילים אלה את דבריו של משה בספר דברים, פרק ז' ופסוק ו'. כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך, בך בחר השם אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים, אשר על פני האדמה לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. כי מאהבת השם אתכם, ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא השם אתכם ביד חזקה, הבטחה מבית עבדים, מיד פרעו מלך מצרים. הבחירה בעם ישראל לא הייתה תלויה במעלה כלשהי של העם, אלא בחסדו של האל. במשך כ-40 שנה נסע אותם במדבר, ולאחר שהשמיד 7 גויים בארץ כנען, חילק להם את ארצם לנחלה. כל זה ארך כ-450 שנה. 450 שנה כוללים את 400 השנים של עבדות במצרים, 40 שנות הנדודים במדבר, ו-10 שנות הכיבוש וההתנחלות הראשונים של יהושע. ואחרי כן נתן להם שופטים עד שמואל הנביא. תקופת השופטים הסתיימה עם משיכתו של שאול למלך על ידי שמואל. שמואל נחשב בו זמנית לשופט האחרון והנביא הראשון לאחר משה. לאחר מכן ביקשו מלך ואלוהים נתן להם את שאול בן קיש, איש משבט בנימין, למשך 40 שנה. כאשר הסיר אותו, הקים להם את דוד למלך ועליו העיד באומרו, מצאתי דוד בן ישי, איש כלבבי והוא יעשה את כל חפצי, מזרעו הביא אלוהים כפי ההבטחה, מושיע לישראל את ישוע. הצירוף שלו נאמר בשמואל א', פרק י' ג' ופסוק י' ד', ביקש השם לו איש כלבבו, היצווה הוא השם לנגיד על עמו, ובמזמור פי ט' ופסוק כף א', מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב, צירוף זה מזכיר לנו את העדות של הקדוש ברוך הוא בשעת התבילה של ישוע. הנה קול מן השמיים אומר, זה בני אהובי אשר בו חפצתי. כל התפקידים ששאול מזכיר כאן, שופט, נביא, מלך, עבד ומושיע, מתמצים בדמותו של המשיח. בהתייחסו לבני ישראל בגוף שלישי רבים, נתן להם שופטים, שאול מראה כי עם ישראל הם הכלי שדרכו יושיע הקדוש ברוך הוא את שאר האומות. אשר לפני בואו הכריז יוחנן את תפילת התשובה אל כל עם ישראל. כשהשלים יוחנן את מרוצתו אמר, למי אתם חושבים אותי? לא אני הוא, אך הנה הוא בא אחריי, ואני אינני ראוי להתיר את נעליו. כאן מסכם שאול את הפעתו של יוחנן המטביל על במת ההיסטוריה. כנביא שהכין את העם לקראת הופעת המשיח בקריאה לחזרה בתשובה, ובכך חנך את מלכות השמיים עלי אדמות. תבילת התשובה של יוחנן היא התבילה שבאה לאחר שהחותם מתחרט על חטאיו, והיא מטהרת אותו מחטאו הפנימי ומטומאת הגוף, ומכינה אותו לקראת קבלת עול מלכות שמיים. כך סיכם שאול בכמה משפטים קצרים ומנוסחים בקפידה את ההיסטוריה הישראלית מיציאת מצרים ועד יוחנן המטביל, מפלס דרכו ומכריז על ביאתו של מלך המשיח. ההיסטוריה של עם ישראל היא ההיסטוריה של ההכנה של העם לקראת ביאתו של המשיח. אנשים אחים בני משפחת אברהם ויראי אלוהים אשר בקרבכם, אלינו נשלח דבר הישועה הזאת. שאול פונה אל קהל השומעים, היהודים והגויים, שנכחו בבית הכנסת, ולמעשה שם את הדגש על יראת האלוהים של היהודים והגויים שמבקרים כאן. אנו נזכרים בשימוש שעשה יוחנן המטביל בביטוי בני אברהם, להזהיר את הפרושים והצדוקים. ואל תחשבו בלבבכם לאמור, אברהם הוא אבינו, כי אני אומר לכם שמן האבנים האלה יכול אלוהים להקים בנים לאברהם. העיקר הוא לא התואר שיהודים רבים התגאו בו, אלא האמונה של מי שנושא את התואר ומי שאינו נושא אותו במקור, מי שלא נולד לזרע אברהם. השימוש במילים דבר ישועה מזכיר את הבטחתו של האל לעמו במזמור צדיק ח' ופסוק ב', הודיע השם ישועתו לעיני הגויים, גילה צדקתו, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל. ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. הדבר שעליו מדבר שאול מזכיר גם את הדבר שעליו דיבר ישוע, המטרה של התורה כולה שנשלחה להביא חיי נצח לאדם. ועכשיו מתייחס שאול לגורם שמעכב את ישועת בני ישראל, ההתנגדות האלימה למשיח ישוע. כי יושבי ירושלים והעומדים בראשם לא הכירוהו, ובשופטם אותו מילאו את דברי הנביאים הנקראים בכל שבת, ואף כי לא מצאו שום עילה למשפט מוות, ביקשו מפילטוס להמיתו. כאשר השלימו את כל הדברים הכתובים עליו, הורידוהו מן העץ והניחוהו בקבר, אך אלוהים הקימו מן המתים. כמו קיפה לפניו בדרשה שנשא בחג השבועות, שאול מאשים את יושבי ירושלים, ובמיוחד את המנהיגים העומדים בראשם, במסירתו של ישוע לידי הרומאים ובאחריות הישירה למותו. אולם כמו שציינתי בזמנו, קיפה ושאול אחריו אינם מאשימים את בני ישראל ברצח אל, כפי שפרשו זאת באופן מעוות, הגויים לאורך הדורות. מותו של המשיח היה בתאום עם תוכנית האלוהים, ובידיעה מוקדמת שלו. לא הייתה זו תאונה או חישוב מוטעה מצידו של ישוע. אדוני ידע ותכנן את מותו ככפרה על חטאי האנושות. והוא רמז על השלבים האחרונים בחייו ומותו של ישוע, בנבואות שהיו מפוזרות לכל אורך התנ"ך. אבל כל זה לא יכול לשמש כתירוץ בידי המסגירים. הם פעלו מרצונם החופשי, והיו יכולים לבחור בדרך פעולה שונה. ישוע עצמו התנבא על כך בסעודה האחרונה. בן האדם אמנם הולך כפי שנגזר, אבל אוי לאותו איש שמסגיר אותו. התנ"ך מלמד אותנו על קיומם במקביל של גזרה משמיים וגורל מצד אחד, ועל הבחירה החופשית מצד שני. והסתירה כביכול ביניהם הוסברה באופן הקולע ביותר על ידי רבי עקיבא במסכת אבות. הכל צפוי והרשות נתונה. נראה כי בכל שלב בחיים ניצב האדם בפני בחירה. שלא הוא קבע את עיתויה ומהותה, אבל הוא חייב לבחור, ובכך קובע הוא עצמו מה תהיה הבחירה הבאה שבפניה יוצב. עוד נקודה חשובה שעולה מדבריו של שאול, היא שלגויים היה חלק מכריע בהריגתו של ישוע. שאול אינו מתייחס למידת מעורבותם של הגויים בהריגתו, אולם טקס רחיצת הידיים המעושה של פילטוס לאחר שדן אותו למוות, מורה על רגשי האשמה שחש, והלעג של החיילים הרומאים מורה על מוסר ירוד ומעוות. ימים רבים נראה אל האנשים שעלו איתו מן הגליל לירושלים, ועתה הם עדיו לפני העם. ישוע הופיע לפני מספר רב של אנשים, לא רק התלמידים שליוו אותו מהגליל לירושלים, אלא גם חסידים אחרים, וביניהם הנשים ששרתו אותו בנאמנות עד רגעיו האחרונים. שאול עצמו לא היה בין השליחים שראו אותו לאחר תקומתו מן המתים. בקוראנו את ספר ספרי הברית החדשה והאגרות השונות, אנו רואים כי ברוב הדרשות החשובות מוזכרים מותו של ישוע על הצלב ותקומתו מן המתים. קיפה עמד על כך בדרשתו, ועכשיו שאול עומד על הנקודה החשובה הזאת, לב ליבה של הבשורה. בפסוקים הבאים מגיע שאול לנקודה המרכזית של דרשתו. ואנחנו מבשרים לכם כי ההבטחה אשר הובטחה לאבותינו, אלוהים קיים אותנו, לנו הבנים, בהקימו את ישוע, כמו שכתוב במזמור השני, בני אתה, אני היום ילידתיך. ההבטחות שהותמנו בכתובים הוא מוטיב שאליו חוזרת שוב ושוב הברית החדשה, שמתמקדת כמובן בקיום ההבטחה לבואו של הגואל. זוהי הבשורה הטובה שעליה קראנו בספרי הבשורה, ועכשיו מסכם אותה שאול עבור קהל המאזינים בבית הכנסת באנטיוכיה. הציטוט מזמור ב' אינו מתייחס ללידתו של ישוע, כי אם לתקומתו מן המתים, לידתו השנייה. אני היום ילידתיך מתכוון לתקומתו של ישוע מן המוות, שבעקבותיה עלה השמיימה לשבת לימינו של האב. היהודים שעליהם דיבר שאול חייבים היו להבין שמעבר לקיום המצוות ושמירה על אורח חיים נכון, קיימת הישועה שבלעדיה אין תוחלת לחיים. לאדם שנמצא על ספינה בלב האוקיינוס, לא יעזור אם הוא ילמד לשחות. בכוחות עצמו הוא לא יגיע לשום מקום. הוא חייב להבין שאין לו תקווה אם יישאר לבדו על הספינה בלב ים. רק בחסדיו של קברניט נבון ומנוסה הוא יוכל לחצות את האוקיינוס ולהגיע לחוף מבטחים. הקברניט שמנחה אותנו בין זרמי האוקיינוס של החיים, שמאיימים להטביע אותנו ברגעים של סחף ושינוי קיצוני, הוא ישוע המשיח. בלעדיו אין לנו סיכוי, ולא משנה אם אנו מודעים לכך או לא. שאול מדבר על ההצלה של המין האנושי, תהליך שהחל בשחר ההיסטוריה האנושית, וקיבל מפנה דרמטי עם התגשמות נבואות התנ"ך בישוע המשיח. אדוני קיים את הבטחותיו לאבותינו והביא לנו מושיע. זה היה הגואל שלו ציפו דורות כה רבים, המושיע שלו היו זקוקים כל כך. הם היו זקוקים לחגורת הצלה ולא רק למדריך שחייה טוב. זוהי בשורת הישועה. אתם, אומר שאול, דחיתם אותו ומסרתם אותו לידי הצולבים, ואילו האל הקים אותו מן המתים. תקומתו מן המתים היא הוכחה לכך שאדוני קיים את הבטחתו. שאול עקב בדרשתו אחר קיום ההבטחות של האל לעמו לאורך ההיסטוריה, והפנה את תשומת ליבם לכך שאדוני עמד לצידנו בכל הניסיונות והמצוקות. הוא הבטיח לא לעזוב אותנו, להישאר לצידנו ולשלוח לנו מושיע, והוא קיים את הבטחתו. הבשורה הטובה של הישועה משמעה שבישוע יש לנו סליחת חטאים. זוהי בשורה רדיקלית ושונה במהות מהכנת דרך של היחלצות מצרה. זוהי היחלצות מן החטא לחיים חדשים, בזכות חסדו של האל. באמונה בחסדו המושיע של האל, נחלץ המאמין מאחיזתו של החטא, שהוא המקור לצרות הגדולות של החיים. ועל הקימו אותו מן המתים לבלתי שוב עוד אל שחת, כה אמר, אתן לכם חסדי דוד הנאמנים. חסדי דוד הנאמנים הם החסדים שהבטיח אדוני לדוד ביחס לצאצאיו, ובמיוחד לצאצאה מסוים מאוד. לכן נאמר גם במקום אחר, במזמור ט"ז ופסוק י', לא תיתן חסידיך לראות שחד. הן דוד, לאחר ששרת בדורו לפי תוכנית אלוהים, שכב ונאסף אל אבותיו וראה שחד, אבל זה שאלוהים הקימו לא ראה שחד. מותו ותקומתו של ישוע מן המתים הם ייחודיים גם בזה שהוא לא ראה שחד, גופו לא נרכב והוא לא הגיע לשאול. יום אחד יקומו כולם לתחייה אחרי שראו את השחת. על כן, אנשים אחים, שיהיה ידוע לכם כי הודות לו מוכרזת לכם סליחת חטאים. לישוע יש את היכולת לסלוח חטאים, מכיוון שאין מי שיכול לסלוח חטאים מלבד האלוהים בעצמו, משתמע מכך שלישוע יש כוחות אלוהיים. הוא המתווך היחיד בין אלוהים לאדם בנוגע לסליחת חטאים. ובכל הדברים שלא יכולתם להיצדק בהם בתורת משה, הרי שבו נצדק כל מי שמאמין. סליחת חטאים חשובה גם למי שחי לפי התורה. פסוק זה מסכם פרקים שלמים באיגרת אל הרומים ובאיגרת אל העברים. התורה, ביחד עם הקורבנות, מספקת מקור לכפרה זמנית, בחרתה ובהתרחקות מן החטא, אולם היא אינה מספקת את הכפרה המתמדת על כל החטאים. את הכפרה ואת הכוח לחיות חיים נכונים מספק ישוע ברוח הקודש שהוא שולח. בנקודה זו מתחיל שאול לפתח את הרעיון המרכזי בתיאולוגיה שלו, הצדקה באמונה. רשימת חוקים ותקנות אינה כשלעצמה מקיימת את החברה. גם אם החוקים כשלעצמם טובים ואנשים משתדלים לקיימם, החוקים כשלעצמם לא יוכלו לקיים את החברה והמשפחה. רק כשהיחסים בין בני המשפחה מבוססים על אמון הדדי ואהבה אמיתית, אז אפשר יהיה לקיים את החוקים בשמחה ובקלות יחסית. שאול מצא את האמון והאהבה בישוע, ועליו יכול היה לסמוך בידיעה שהוא יהיה איתו תמיד, גם ברגעים הקשים ביותר. זוהי אהבת האלוהים, המקור לאהבה בין בני המשפחה, בין חברים ושכנים. מנקודה זו ואילך, היו מצוות התורה וחוקי ההלכה לדברים שטוב לקיימם ולא מעמסה או מטרד שמגביל את החופש. אפשר להמחיש את הרעיון של קיום המצוות בתיאור של הילד שרוצה ללמוד לשחות. הדבר הראשון שהוא חייב ללמוד הוא לבטוח במים. כל עוד הוא לא למד לסמוך על היכולת של המים לשאת אותו עליהם, על היכולת של הגוף לצוף בבטחה על המים, לא משנה אם הוא ילמד להזיז את ידיו ורגליו בתנועות נכונות. בסופו של דבר הוא ישקע במים בגלל הפחד והלחץ שאינם מניחים לו לשחות, למרות שבתיאוריה הוא מכיר את התנועות הנכונות. מהרגע שהוא יפתח במים ויוכל להפקיר את גופו בידיעה שהמים יכולים לשאת אותו, אז יהיו תנועותיו אפקטיביות יותר, והוא יוכל לנוע בתוך המים לכיוון מסוים. אז יש טעם לפתח את היכולת להניע את הידיים והרגליים בצורה טובה יותר ובחוזק רב יותר. רק שהאדם יכול להישען בביטחון על אבינו שבשמיים, אז הוא יכול באמת לשפר את דרכו המוסרית והרוחנית. לפני שיגיע למצב הזה, יהיו מעשי החסד שלו לא יותר מניסיון להשתלט על הפחד וחוסר הוודאות שבחיים מלאי חטא וחוסר אמונה. תודה לכם על האזנתכם ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.
Ra 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 ra.